בין תכנון עירוני מסורתי לתכנון עירוני מודרניסטי, הסטארט-אפ ניישן מייצרת לעצמה כרגע סביבה מדכאת, קשה, לא אנושית וגירעונית. ייתכן שמאז קום המדינה אנחנו לא מצליחים יותר לתכנן ערים ושכונות שמתקרבים לאיכות, חיבה, אנושיות ותפקוד של הערים והשכונות והשכונות שתוכננו עד אז. ואם כן, למה שנעשה להזמין דבר כזה? לפני כ-80 שנה, שיטת התכנון העירוני בארץ ובעיקרון ברוב מדינות העולם השתנתה מהיסוד. במקום תכנון מבוסס הליכה, קומפקטיות וגיוון עירוני ואנושי, עם הרבה חופש וגמישות, עם ביזור סמכויות, צמיחה עירונית הדרגתית מלמטה בחלקות פרטיות, עוברים לתכנון הבא לסדר את הבלגן של העיר המסורתית. מפרידים תחומי חיים יומיומיים במרחקים גדולים, כבר אין חיי רחוב יפים, כמו שאנחנו מכירים מהרבה מאוד מדרחובים של פעם, ואיבדנו את הקונספט של רחוב. בשביל לתאר את כל הדברים האלה, הזמנו את האדריכל אולי בקר לסדרה בת 3 שיחות על תכנון עירוני. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אולי.
שלום.
אז אנחנו היום התכנסנו כדי לדבר על משהו שהוא בעיניי ובעיניך כנראה נקודה כואבת, אבל בואו ננסה לפתוח את הנושא בצורה קצת יותר אובייקטיבית, וזה מצב הערים שלנו. האם בעצם אנחנו חיים בערים שכיף לחיות בהם, האם המתכננים, מתכנני הערים, האדריכלים שלנו עושים את עבודתם נאמנה, באופן כזה שמה שמתכננים אנשים אוהבים, והם יוצרים לנו ערים שהם גם תוססות, גם יפות, גם שכיף לחיות בהם, וגם שאתה יודע, אנשים נהנים מרמת חיים גבוהה, משכנות טובה, מיחסים בין אישיים טובים, ואני יודע שלמי שככה מקשיב לנו אולי פעם ראשונה בתחום התכנון, אומר, מה הקשר בין יחסי שכנות טובה לבין תכנון?
בעיניי, אחרת לא הייתי פה ובמקצוע הזה ומנסה לקדם את ה... בוא נגיד את התכנון האחר, אם לא הייתי חושב שכמעט כל דבר בחיים שלנו מושפע מהתכנון של... איפה אתה גר, איפה אתה עובד, איך זה נראה רחוב, פסיכולוגית, בריאותית, הנדסית, במחיר, כל דבר כמעט מושפע איך אנחנו מתכננים. ואנחנו, אפשר להגיד, מקום המדינה, בכישלון המשיכי של הדבר הזה, שפשוט, תמיד אני מנסה לשאול גם אנשים במערכת, איזה שכונה טובה, אהובה, מתפקדת, שאנשים מצטלמים ברחוב לחתונה, נבנה מ-48, והם עוד לא יכלו לציין לי אחד. כי מ-48 עשינו איזשהו שיפט בתכנון, ואפילו ראיתי סקר של ויינט של רחובות מסחרים הכי מוצלחים בארץ. 10 רחובות הכי מוצלחים בארץ.
מה, כזה דיזנגוף וכאלה?
כן, כל עיר כזה, מבחד כמה מכניסים והן הלאה. אין אחד שנבנה אחרי 48. אוקיי, אנחנו לא מצליחים לעשות תכנון טוב, אנושי, מתפקד, כמו שעשינו לפני.
ואתה מדבר על תכנון ועל מסחריות כשני דברים שהם הולכים ביחד? זאת אומרת, אתה אומר, הנה, 10 הרחובות המסחריים, אולי בכלל לא אמור להיות רחוב מסחרי, כי בארץ יש אחוזי לחות גבוהים ויש טמפרטורה גבוהה, ובכלל לא נעים לעשות קניות ברחוב, עדיף לעשות קניות בקניון.
אוקיי. קודם כל, האקלים שלנו, תמיד אני גם שומע את זה, למה אין אנשים באופניים ואין הלאה, יש לנו הרבה מחקרים בעולם שהאקלים, נגיד באופניים, הוא פקטור, אבל פקטור קטן, בעיקר זה תשתית, והאקלים שלנו די נוח בארץ, אני מצטער לפעמים להזכיר לאנשים, אין לנו חורף קשה של מינוסים, אין לנו כאילו, רוב השעות, או בוא נגיד הבוקר אחרי צהריים, רוב השנה הם מאוד מתונים, אוקיי? ויש קשות, זמנים קשות באמצע, אבל זה לא מה ש... הייתה פה גם עירוניות מדהימה, לפני שהתחלנו לעשות את הדבר הזה. גם במיוחד שאנחנו עושים, נגיד, שיקונים, שזה מודל אקלים של אירופה, של מודרניסטי צרפתי, כן? זה לא קשור אלינו.
בעצם צריך להבין שהרבה מאוד מהדברים שקיימים אצלנו בערים שלנו, הם בכלל לא ישראלים, הם העתק מאירופה, עוד לפני ההשפעה האמריקאית שקיבלנו אותה יותר מאוחר, אבל הרבה מאוד אנשים אדריכלים, מתכנני ערים הגיעו אלינו ממזרח אירופה או ממרכז אירופה, מצרפת, והשפיעו פה כמו שהשפיעו במערכת המשפט הרבה מאוד, והפכו את מערכת המשפט שלנו להרבה פחות דומה למערכת האנגלו-אמריקאית ויותר דומה למערכת הגרמנית. ככה גם הושפענו הרבה מאוד מאירופה בשנות קום המדינה. בוא אבל כחלק מההקדמה נדבר גם על מחירי הדיור. מחירי הדיור...
אני רוצה רק עוד להגיד משהו על זה, על האירופאים ועל סוג התכנון. ואני אזכיר בשיחה שלנו הרבה פעם תכנון מסורתי, או תכנון מסורתי מתחדש, ותכנון מודרניסטי, ומבחינתי פשוט אני רוצה שמובן על מה אני מדבר. ההבדל הוא אם אני בונה משהו מבוסס הליך, קומפקטי מגוון, או אני מתכנן משהו מופרט, מותר רכף, ובסגנון מודרניסטי, ובקום המדינה היו פה הרבה אדריכלים מתכננים, יחסית אפילו מאות... ידועים, נגיד, מישהו כתב את האנציקלופדיה לאדריכלות בגרמניה, היה פה, אבל אם כמו מדינה פוליטית, הם היו נחשבים כבוא נגיד, המתכני הבורז'ואה, אוקיי? שעושים את התכנון המסורתי והורידו אותם, ומישהו התחיל לתכנן את כל המדינה, היו אנשים צעירים, בני 20, אנשי קיבוץ והן הלאה, שהם באו עכשיו לסדר את המדינה, מהדרום הצפון, לתכנן אותה עד פרטי פרטים, וישראל היא מדינה מאוד מאוד מתוכננת, אולי הכי מתוכננת בעולם. זה לא נכון שלא, לא מתוכננת, היא מאוד מתוכננת, אבל בגישה אחרת לגמרי, ודרך אגב, החבר'ה אלה קראו לדוגמה לתל אביב, כטעות הכי גדולה שקרתה, כאיזשהו בייר בורז'ואה פולני, של איזשהו שטטל. בעצם התכנון מודרניסטי בא למחוק את השטטל. כן, אנחנו לא רוצים...
אז הרגע בוא נעשה סדר במושגים, כן. שאנחנו מדברים על מודרניסטי, אנחנו מדברים בעצם על תכנון שהוא מתוכנן יותר, שהוא מלמעלה למטה, שיש איזו תוכנית מתאר גדולה ארצית, ולתוכנית הארצית אמורה להתאים את התוכנית המחוזית, ולמחוזית אמורה להתאים העירונית, וגם התכנון של הבית הבודד אמור להתאים לעירונית, כי חלילה שיהיה עכשיו נגיד בניין אחד גבוה בשכונה שכולה ארבע קומות, מה יקרה לתנועה, מה יקרה לביוב, מה יקרה לתשתיות, כל הזמן מדברים על זה. לאיזה בית ספר נשלח את הילדים של הבניין הגבוה, זה תכנון מודרניסטי. לעומת זאת יש תכנון שהוא קלאסי, שהוא מה?
קודם כל, גם המודרניסטים הרבה פעמים אמרו עם מקצוע חדש, המצאנו ונעלות, אנשים אלפי שנים מתכנים ערים. קודם כל, אנחנו מתכנים ערים, שאלה מה אתה מתכנן ואיך אתה מתכנן. כאילו גם תכנון מסורתי, הוא יכול להיות מאוד מאוד נוקשה או פתוח, אבל מה ההבדל? בוא נגיד, בתכנון המסורתי, אני מתכנן את המרחב הפיזי שלך. אני מתכנן רחובות, אני מתכנן איך זה נראה, אני מתכנן... סוג של גובה או נראות, ואני מתכנן חלקות פרטיות שאתה, הפרט, אמורה למלות אותם. אוקיי? אני אתן איזשהו מסגרת, נגיד, תוכנית של מנהטן, כן? כל מנהטן, דבר הזה, תכנו אותו שהיה רק שפיץ קטן בדרום עם 60 אלף תושבים, והפרט ממלא את זה, ויש לי פרטי, ויש לי ציבורי, וזה רחובות וכיכרות וכמה מבני ציבור. ואז התכנון שלנו, המודרניסטי, הוא עושה משהו אחר לגמרי, כי הוא, מה שמעניין אותו, מה השימוש, כאילו מה הייעוד, מה עושים שם, לא איך זה נראה, מה עושים שם.
נגיד חלילה שאני אעבוד מהבית, זה משהו שהוא על פניו, נגד התכנון, אני אמור לצאת מהבית,
נכון,
ללכת לעבודה.
ההתחלה של התכנון הזה, שהפועל הוא גר באיזשהו בית מגורים טהור, עם דירות שוויוניות, דוגמה גם לא יכול להיות חלון בצד של שיקון, כי אז זה הדירה אחרת מאחרים, אוקיי? לפעמים אתה רואה שיקון שכל הצד שלו הוא אטום, למרות שהוא לרחוב, או קומת קרקע.
כן, ברכבת.
כן, או בקומת קרקע, אסור שיהיו דירות, נכון? צריך להיות פתוח.
כן, זה על עמודים.
כן.
הבנייה היא על עמודים, במקום שהדירת גן תהיה הדירה הכי יקרה, אז הדירת גן מבוטלת, ויש רק עמודים.
נכון, וזה עושה לנו המון בעיות, גם של תחושת מקום, גם של אפילו, נגיד, בחולון קרס הבניין, שקורוזיה כנראה אכלת עמודים, גם חשופים, כן, זה גם סטטית זה לא טוב. כל הדבר הזה הוא לא פרקטי. תמיד אומרים לי, עשינו שיקונים כי לא היה זמן ורצינו עוד פרקטים. לא, זה ממש לא פרקטי, זה אידיאולוגיה לגמרי. אוקיי, לעשות אוקיי, אז הפועל גר בגן הזה, בין הירוק, כביכול, ובמגורים הטהור, והוא נוסע למקום הקפיטליסטי, לעבודה, למסחר. אוקיי, אני מנתק את האזורים האלה, שאזור שרק גר בו, רק אזור שאתה עובד בו, את קריאת חינוך, כל הדברים, התחומי חיים שאנחנו צריכים כל יום, אנחנו פשוט הפרדנו אותם מאוד מאוד רחוק, ואז אנחנו מחברים אותם בחזרה, בסופו של דבר עם הרכב. כאילו, זה הפחות יותר כל הרעיון שלנו.
או רכב, אבל אם אני זוכר נכון, אז התכנון המודרניסטי, כלומר התכנון, בוא נקרא לזה בשמו, הסוציאליסטי, בסדר?
זהו, בדיוק לפני שבאתי גם חבר כתב לי, אל תגיד שהכל זה סוציאליסטי. גם האמריקנים עשו את זה, ועשו את זה בסטרואידים הדבר הזה, לא רק סוציאליסטי, אבל ההתחלה, אני...
לא, אבל אם אנחנו צריכים לבוא ולהגיד פה שמאל וימין, ליברלי מול, נקרא לזה, מתכננים יותר, או תכנון, כמו שפופר קורא לזה, תכנון סיטונאי, שזה בעצם התכנון המודרני, מול תכנון כימונאי, של כל משפחה לבד, מתאימה את הבית שלה לתנאי הסביבה, אז זה באמת שמאל וימין.
זה מאוד מאוד קשור באמת לבעלות המשותפת ובבעלות הפרטית. כי בתוכנון מסורתית יש לך חלקה, ובעלות פרטית, לא משנה אם זה בסוף טאונהאוס או בית, דירות של 4, 5, 6 קומות, כן? זה לא חייב להיות, תמיד אתם אומרים צמוד קרקע, אז חושבים וילה עם גינון, זה יכול להיות ממש 200 מטר ואתה צפוף, אבל זה פרטי של אדם אחד, זה יכול להיות גם עמותה.
כמו בהולנד, בטח יש הרבה אנשים שמכירים את התמונות האלה של כל בית צבוע בצבע אחר, והם אחד ליד השני, ומאוד מאוד צרים.
כן.
אז כל בית כזה הוא בית פרטי.
אוקיי, ומה אנחנו עשינו? מה הסוציאליזם עשה? זה באמת פה סוציאליסטי. הוא עושה נגיד השיקון, הרכבת, כל השטח הזה הוא משותף. הוא מה שנקרא בגרמניה מזרח, מאיפה שאני בא, זה פולקסאיגנטום, שייך לעם. כן, היה לך משהו, כדורגל שכתוב על הפולקסאיגנטום.
מה? באמת?
או איזשהו מזרון בעולם ספורט, כן, כתוב עליו. עכשיו, מה זה? זה לא שלי, וזה...
זה כמו כזה בצהל. שזה צדיק.
בדיוק. אז השטח הזה שייך לכולם, אבל לא של אף אחד, אוקיי? אף אחד לא עכשיו יכול להחליט לעשות שם חקלאות, או לבנות עוד משהו, להוציא יותר, צריך את כולם. וכל הבעיה שהתחדשות עירונית שלנו, הוא בעצם זה. הוא אומר, יש פה שיקון שמתפורר, אין לאף אחד כסף ורצון לעשות משהו עם זה, וזה גם עכשיו כבר בחברות פיתוח, לא מפתחים לך עכשיו אחרי חולון ונעלה את הדירה, אוקיי? אתה נכנס יותר ויותר לבור, מדינה באה, לא, אנחנו באים עכשיו להציל אתכם מהטעות שלנו, אנחנו נותנים ליזם הכפלות, הוא יכול לעשות דירות, ואתם תקבלו דירה חדשה, ואני מכפיל עכשיו את השיקון הזה פי ארבע.
כן, אבל אנחנו נכנסים פה עכשיו בתחום, מה שאתה עכשיו התחלת עם התחדשות עירונית,
כן.
שאנחנו צריכים באמת לפתוח אותו בצורה מסודרת.
משפט אחד, זה, אנחנו עושים בור יותר עמוק, אנחנו לא פותחים את הבעיה, אנחנו עושים בעלות משותפת במגדל עכשיו. מה עוד 20 שנה אנחנו נעשה עם מגדל 30 קומות?
מגדל שמתפורר.
כן, עושים 200 קומות מגדל, כאילו, ובמסורתי זה לא קורה, אתה לא צריך גוף ממשלתי של התחדשות עירונית, שכל אחד מחדש את השטח שלו ונעלה, כי זה פרטי, אוקיי?
כן, אז מה שבאתי להגיד מקודם, לפני שעשינו את ההפרדה בין שמאל לימין, ולפני שהתחלנו לדבר קצת על התחדשות עירונית, זה בעצם זה שהמודרניסטים, כלומר השמאלנים, הם בעד גם תחבורה ציבורית, זאת אומרת מצד אחד הם אומרים רכב יקשר בינינו לבין העבודה ורכב יקשר בינינו לבין הגן של הילדים והבית ספר שהוא גם במקום אחר יכול להיות שיהיה קריית חינוך לגיל הרך וקריית חינוך לגיל היותר מבוגר והאוניברסיטה תהיה גם במקום שלישי ורביעי והם אומרים שבין כל הדברים האלה עדיף לא רכב פרטי, עדיף דווקא תחבורה ציבורית, אז איך זה מתקשר? זאת אומרת הם כן בעד רכב כן. פרטי, הם בעד תחבורה ציבורית?
כן, פשוט מבינו שזה לא עובד. או בוא נגיד, היום אני חושב הרבה מהמערכת מבין שיש לנו בעיה קשה, עוד לא חושבים, כאילו אין כל כך עוד פתרון במערכת, אבל אני גם לא יודע אם לקרוא לזה סוציאליסטי, כי זה יותר משהו כמו ריכוזי, ממשלתי, מתוכנן.
סוציאליסטי,
לא, זה נשמע. ובאמת, עד היום בעצם עוד ברוב המקרים, המחשבה הוא, אני מספק לך יחידות דיור, כן, תמיד גם תקרא רק מספרים, כמה יחידות נתנו, כמה שטח נעשינו, כמה, ואני מחבר אותך לשקע של הרשת חשמל שלי, בוא נגיד של החיים, עם רכב. אוקיי, כל אחד שיש לו רכב או שניים, הוא מקושר לחיים, הוא יכול לעבוד, הוא יכול ללמוד וזה. כל אחד שלא, אז יש פה בעיה מאוד קשה. עכשיו, כמובן שאני עושה את הדבר הזה, גם מפריד את כל הדברים, וגם מבוסס על רכב, הכל קורס, כאילו במפחת פקקים, זה built in, ועכשיו יש גישה, והרבה פעמים, בעיניי הגישה עדיין היא, בוא נבנה תחבורה ציבורית, כדי שפחות אנשים יפריע לנו בכביש. אוקיי?
כאילו, אנחנו המתכננים להמשיך לנסוע ברכב פרטי, בוא נדאג שהעמך האלה. יפנו כן. את הכבישים.
הם יהיו למטה במטרו, ואנחנו למעלה, בכביש שישה נתיבים בגודשטן, כן? שיהיה עכשיו גושטן אחר כך, שכולם יהיו למטה בחושך, בלי עברור ובלי, אוקיי?
כן, אז תראה, אני צריך קצת לשחק פה את התפקיד המבקר, כן. כי אם אתה אומר שהכל יהיה פרטי, או שלפחות, לא, או לפחות לא. חלק גדול יהיה פרטי, וכמה שפחות השיקונים האלה והבניין 30 קומות, שהוא כולו בבעלות משותפת של כל הבעלים, ואז כמובן נוצרת לנו הבעיה שנקראת טרגדיה של נחלת הכלל, או tragedy of the commons, סתם ניתן דוגמה. אם אין מנקה בבניין, או סליחה באיזה משרד, שבו אנחנו עובדים, אז לאט לאט יצטברו כוסות, עד שאף אחד לא ישטוף אותם, ובסוף נכון. היום יהיה פשוט הרמה גדולה של כוסות, ואנשים אולי יעברו לחד פעמי, וגם יהיה כל השיש מלוכלך. זאת אומרת, גם כל השיש כן. יהיה מלוכלך, גם אנשים ישתמשו בסוף בחד פעמי, כי אין להם כוח לשטוף איזושהי כוס, וגם אם שטפים כוס, הם ישטפו רק את הכוס של עצמם. זה סתם דוגמה לתרגל של נחלת הכלל, או אם אף אחד לא ראה אותי במשרד, בפינת קפה, שבדרך כלל נסתרת מהעין, ונשפח לי טיפ טיפה, בסדר, זה...
אני חושב שגם כל אחד שגר בבית משותף ופעם אחת מתקלקל הוא המעלית, ועכשיו הוא צריך להחליט עם כמה עשרות משפחות, אם לשים על זה איקס אלפי או עשרות אלפי שקלים או לא, אז פה מתחיל להיות הדבר הזה, וזה אם הזמן לא משתפר, כן? ומה אני עושה? מה אני עושה שבית מתפורר והתשתיות לא עובדות ומישהו אחד כבר לא משלם? אוקיי, אז אין מעלית עכשיו במגדל 30 קומות.
כן, או שמישהו בא ומוביל עכשיו רהיט חדש, והוא פוגע קצת קצת בצבע, מה הוא ילך, ועכשיו יצבע את החדר מדרגות, או פתאום האינטרקום מתקלקל, בהרבה מאוד דירות זה ככה.
וגם אין פה התפתחות, נגיד, נכון, יש בגמרא, אם היה צרה, אז לא היה תרנגול, היה לא עושה מטיל ביצה, אז ברגע שאין את זה, שום דבר לא גדל, כן, השיקון הזה הוא כבר 60 שנה ככה. זה לא, אני, אין לי פה משהו שלי, וזה מאוד אנושי, אני רוצה לשפץ, אני רוצה להוסיף חדר.
אבל זה בניין, מה זאת אומרת גדל? מה אתה רוצה, איך אתה רוצה ששיקון יגדל?
אז זהו, שיקון לא יכול לגדול כל כך, בגלל התפיסה הזאת, אבל נגיד, תסתכל על מנהטן, זה היו פעם צמודי קרקע, כן? זה היו צמוד קרקע, מישהו קנה, בלי הרבה כסף, והזכיר למטה את הדירה, או הרחיב את זה, קנה את זה ליד, אוקיי? וזה גדל פשוט, אינקרמנטלי, איך אומרים, הדרגתי. אני לא צריך מדינה שמפנה הכל ובונה הכל, זה גם לא התחדשות עירונית, זה מחיקה ובנייה.
אבל אנשים לא מבינים על מה אתה מדבר. מה זה מדינה שבונה הכל ומפנה הכל? בוא נתחיל לדבר רגע מהשטח כדי שאולי יהיה קצת יותר מובן לאנשים. יש דבר, מין מושג כזה שנקרא פינוי-בינוי. בדרך כלל אנשים מכירים את זה, בא איזשהו קבלן, מחתים אותם, וברגע שהוא משיג מה 51% מה...
תלוי, יש, אני חושב שזה 70, זה...
אוקיי, אז ברגע שמשיג רוב או רוב מוחלט או רוב מיוחס של הדיירים שרוצים ללכת על הפרויקט הזה של התחדשות עירונית, אז הורסים את כל השיקון או את כל השכונה או כל מה שזה לא יהיה, ובונים מחדש. מה רע בזה או מה אתה מציע במקום זה?
קודם כל, בכלל שאתה צריך את הגוף הזה, בכלל שאתה צריך את החוקים האלה, בכלל שאתה צריך את, כל המנגנון הזה, גם המנגנון הזה הוא בדיוק, הוא גם מאוד מאוד עקום בזה, נגיד, המנגנון אומר, אם אני בשטח שהוא לא שווה הרבה, אז אני צריך יותר מכפיל, אני צריך לתת לך יותר דירות בשביל שתעשה מה שאתה אמור לעשות, כן? מה שאני רוצה שתעשה. זאת אומרת, בקריית שמונה, יהיה לך מגדל הרבה יותר גבוה מברמת גן. אוקיי, במקום שהוא יותר נמוך ופחות אינטנסיבי, אני בונה מגדל יותר גדול.
Okay. כדי לפצות את הקבלן על העלויות.
על, 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 על זה שהמדינה נכנס עכשיו בכלל לחשיבות, זה כדאי לו, לא כדאי. למה? אני כאילו, תכנון מסורתי, הוא לא נכנס לזה, הוא מתכנן לך חלקות ורשת דרכים, וזהו, ותבנה או לא תבנה.
Okay? איך זה עובד הדבר הזה? זאת אומרת, אתה אומר, צריך איזושהי בעלות פרטית יותר מאשר היום, והיום יש יותר מדי בעלות שמשותפת להרבה מאוד אנשים. לדוגמה, אם יש בניין עם 70 דיירים, אז עכשיו בשביל לקבל כל החלטה על תיקון מעלית או דברים כאלה, או החלפת ועד בית, או בכלל שהדברים התחילו לתפקד,
אתה לא יכול לצבוע את המשקוף שלך. את העבריין בניין, אתה צובע אותו בצבע אחר. אוקיי? זה, אין לי שום גם ביטוי אינדיבידואלי פה. אני כאילו כלל לגמרי בבניין הזה, לא יכול לשנות אותו, ואני צריך את כולם בשביל לשנות משהו, ולמה שאני עושה את המאמץ עכשיו בשביל כולם לשנות את זה, וכאילו זה פשוט... built in שזה תמיד יהיה כפו.
אבל מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה ל-70 מי שהם בעלים ביחד על חדר המדרגות? יכול להיות שיש מישהו אחד שהוא הבעלים, הוא הלורד של חדר המדרגות והלורד של המעלית? איך זה יעבוד? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
קודם כל, יש עניין אחד לתקן עכשיו מה שכבר עקום, וזה מאוד מורכב. אני אומר, זה כאילו... ויש משהו שלא לעשות עוד כאלה, אוקיי? לא, להפסיק לשכפל את זה, ובכל העולם אתה יכול לראות איך זה תמיד עבד, שיש לך חלקה ונגיד, כן, יש מישהו שהוא או שזה באמת טייקון פרטי, שזה הבניין שהוא מזכיר אותו, נגיד...
מה, טעם כזה?
לא, כן, אבל נגיד בארץ אין נגיד גם כמעט מישהו שמזכיר לך דירות, הוא מוכרים אותם, זה שקר ושכח, זה גם משפיע על התכנון, מתכנן אחר אם אני מחזיק את הבניין הזאת 20 שעה ורוצה להזכיר לך, או זה יכול להיות גם עמותה, נגיד אני גרתי גם נגיד בברלין ואין הלאה, יש סוג של עמותות שהם, אבל זה גוף אחד, הוא אחראי הבניין הזה, הוא אחראי על התחזוקה ואין הלאה והוא מזכיר לי. אוקיי, זה לא חייב להיות סופר קפיטליזם פה על סטרואידים, לא מדע, אבל ברגע שזה של כולם אבל שאף אחד, לא יקרה שום דבר, ובעצם גם המערכת שלנו אומרת, תכננתי תב"ע כביכול מושלם, עשית את כל הבדיקות, כל החישובים, ובחיים, אבל זה לא אמור להשתנות, לא לגדול, זה כאילו לידה מתה.
נגיד תל אביב, אז התב"ע שלה היא משנת 1924, שתל אביב הייתה מאוד שונה אז בשנים האלה, גם פחות אוכלוסייה, וגם פחות תנועה, וגם ישראל הייתה הרבה יותר קטנה. ולא השתנה הרבה מאז חוץ מאשר החרגות, נכון? יש את כל הוועדות תכנון ובנייה המקומיות, שמה שהם עושות זה בעצם נותנות החרגות. אוקיי, אתה בזה רק 4 קומות, אתה מבקש 20, בוא נראה כמה שוחד אתה משלם בעצם לעירייה, זה לא שוחד באמת, אבל איזה פיצוי אתה נותן לעירייה על זה שהם צריכים לפתח עכשיו מדרכות מחדש, גני ילדים מחדש, את כל הדברים האלה. אפשר להגיד בעצם, אם אנחנו רגע, גולשים לתחום של מחירי הבנייה, אז מחירי הבנייה בישראל כל כך כל כך יקרים, כי מהרבה סיבות, אבל שתי סיבות עיקריות זה האורך של הליכי התכנון, כמה ועדות צריך לעבור עד שאפשר לבנות בניין חדש, שכונה חדשה, ודבר שני, זה בעצם שהארנונה שכל אחד מאיתנו משלם לעירייה שלו, היא הפסדית, היא בעצם פחות מהשירותים שאותם הוא צורך. במידה והוא... נגיד גבר בשנת 50 לחייו, אז הוא כמעט לא צורך שירותים מהעירייה, חוץ מאשר פינוי זבל ומדרכות. אבל במידה ואותה משפחה היא משפחה, ויש לה ילדים, אז השירותי חינוך הם עשרות אלפי שקלים לחודש לכל ילד, או אולי כמה אלפים טובים. ויש שירותי רווחה הרבה פעמים, כי משפחות מה לעשות נזקקות לכל מיני שירותים כאלה ואחרים, ושירותי תרבות, וכל מיני שירותים שהעירייה נותנת, למישהו שהוא לא self-reliant כזה, שבעצם רק עובד בעיר אחרת ובא לישון בעיר הזאת. וזה גורם לזה שהעיריות לא רוצות לאשר בנייה חדשה, כי הן בעצם הופכות להיות יותר הפסדיות ממה שהיו לפני הבנייה החדשה. אז בעצם זה גורם לזה מלחמה, וצורך לפתור את זה מלמעלה על ידי הסכמי גג. אתה יכול להסביר את ההסכמי גג האלה, ואיך הם בעצם פותרים את התמריצים השליליים של לאשר בנייה?
קודם כל לא כל כך פותרים, כי יש הרבה גם ראשי ערים כשהם מתנגדים, אבל באמת במה שאמרת פה המון דברים, אני רק דבר אחד, המערכת התכנון שלנו, שאני קורא לו מודרניסטי, מאז בוא נגיד 70-80 שנה, הוא יצר כל כך הרבה, איך אומרים, נוגדנים, כן, אם יש לי איזושהי מחלה, כן, וזה התחיל עם השימור על הסביבה ועל העצים ועל הזה, שימור מבנים, כן, ההיסטורים, כי אני לא מתכנן משהו יותר שמשתווה לזה, אז אני מאוד מאוד מנסה לשמור, ואז יש את הנימביס, ויש את הארגוני תושבים, וגם היום כבר יש ראשי ערים שאומרים, לא, לא עוד, אני לא רוצה תכנון, אני לא, כן, במדינה, בוא נגיד, ציונית, ולהתפתח, וכבישים וערים, אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לשאת את זה, לא עוד את זה, וזה באמת, ורציתי גם בעצם להזכיר, שעשו איזשהו סקר באנגליה אחרי הקורונה, סקר גדול, אלפי אנשים, ובדקו איזה שכונות תפקדו הכי טוב, והיה הכי הרבה שבע רצון אצל האנשים, וזה הפתעה, השכונות הכי חדשות, הן היו גרועות, הכי גרועות, והכי טובות היו לפני 100 שנה, בתפקוד האנושי היומיומי והן הלאה, וזה שאלה מאוד קשה, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים היום, הייטק ניישן, סטארט-אפ ניישן, הייטק ואין הלאה, ואנחנו מתכנים בעצם סביבת חיים מדכה, מנוכרת, קשה, מזיקה, בכל התחומים, ורמת חיים שלנו עולה, ואיכות חיים שלנו יורדת. הזמן, הלחץ, כאילו אני יכול פה, מה זה עושה בריאותי, חברתי, כלכלי, רק שיום אחד את השעה...
בוא תתאר איזה דוגמה אחת, כן. לפחות שיהיה לנו משהו לסבר את האוזן.
אוקיי, אז נגיד שעה, נגיד אתה נוסע, אתה עושה איזשהו יום עמוד ביום, ואיזשהו שעה אחת אתה בפקק תחית, אוקיי? בלי קשר למה זה מפסיד למשק ונעלה, אתה שעה ביום, שעה, בדרך כלל זה שעה הכי טובה, כן, בבוקר ואחרי צהריים, שאתה מבזבז שמה, בשנה זה חודש, חודש של ימי עבודה, זה כאילו חודש חופש בימי עבודה, אני מדבר, אוקיי? וזה, עם הילדים שלך, זה הזמן גם הכי טוב של הילדים שלך, כן? הדבר הזה, עד שמגיעים לבר מצווה, זה כאילו שנה אחת זרקת על הפח, רק עם הפקק הזה. עכשיו, בפקק...
אפשר להקשיב בפודקאסטים.
נכון, עכשיו, אנשים, נכון, אנחנו...
אני מרוויח מזה, אני בעל פקקים.
נכון, ואז אומרים, זה לא באמת בזבוז, כי אני לומד עכשיו, נכון? זה כאילו איזשהו פיצוי על זה. לא, אבל בעצם מה שאנחנו עושים כרגע, המודד שלנו, אני גר במגדל, יורד לחניון, איזשהו מקום מאוד נחמד, נכנס לקפסולה שלי, נוסע, מתעצבן בדרך, כמעט הורג מישהו, כמעט נהרג, כן, כל ה... אני רק עם עצמי לא פוגש אף אחד, אני מגיע למגדל הבא, לחניון, אני עולה למעלה. עכשיו בדרך לא פגשתי אף אחד. אני רק מכיר... וגם הבניין שלי זה רק אנשים כמוני, רק עסוק. כאילו, יש ממש מחקרים על האימון הבין אנושי, הבין, כאילו, הוא פשוט יורד בתכנון רכב. השמנת יתר שלי עולה, הסוכרת שלי, כאילו, ממש אני יכול לתת לך שכונה, יש בארצות הברית נקרא walk score, ניקוד, כמה אני יכול להסתדר בלי רכב, אני יודע בדיוק מה זה עושה גם לערך הקרקע, גם לבריאות שלך, לאור חיים שלך.
איפה אפשר לחפש את זה? זה מגניב.
walk score?
כן.
כן, walk score זה אפליקציה שאתה יכול להוריד גם לטלפון, וכל נקודה בארץ ללחוץ, ונותן לך...
גם בארץ? לא רק זה בארץ לברית?
כן, בארץ זה קצת לא עובד 100%, כן? אבל זה מבוסס על גוגל בעיקרון.
אז רגע, אתה בעצם אומר שה-walk score במקומות עירוניים, קלאסיים, נגיד כמו דיזנגוף, אמור להיות יותר גבוה.
כן, מעל 90 שמה דרך
כלל. מגניב. וה-walk score במקומות כאלה כמו שכונות, נקרא לזה בפתח תקווה, שכונות כאלה שמגדלים וגנים סביבם, אמור להיות מאוד מאוד נמוך, אבל גם במושבים הוא אמור להיות נמוך.
נכון, הוא בעצם...
כי מושבים, בעצם בכל אחד יש את הנחלה הפרטית שלו, אבל הצרכניה והשאר הדברים נמצאים כולם במרכז המושב, מרחק לפעמים של קילומטר הליכה מהמקום שבו אני גר. אז גם כן. שם, בעצם בשני הקצוות, גם במקומות הכי הכי גבוהים, עם המגדלים האלה והגנים מסביב, ווקס קורו נמוך ולא כיף לגור שם, וגם במושבים, אז צריך מכונית, כי אי אפשר להסתדר בלי.
ה-walk score, או האפשרות להסתדר בלי רכב, הוא כמובן טיפה קשור, כאילו מה טיפה? הוא קשור גם לצפיפות, כי אם יש לך מספיק אנשים, אתה יכול לעשות יותר דברים, יותר שירותים, זה יקרה רף כניסה, אבל זה לא רק, אתה יכול להיות מקום די לא צפוף עם walk score גבוה, ומקום מאוד צפוף עם walk score נמוך. זה פשוט אומר כמה דברים יומיומיים אני יכול לעשות כאן בלי רכב. בעצם הפרדיגמה גם שתכנון מסורתי אומר, לא תפתור לי את הנסיעות של יום עמוד שאני צריך לעשות, אלא תוריד את הצורך בהם. תעשה לי סביבה אנושית ש-70% מהדברים שלי אני יכול לעשות ברגל או אופניים.
כן, נגיד האזור ליד הבימה הוא אזור מאוד מאוד נמוך מבחינה עירונית, הוא כזה 4 קומות, 3 קומות, זה לא...
הבימה זה רוטשילד.
לא, רוטשילד יותר גבוהה לכיוון מערב, לכיוון הים.
כן, הוא מאוד תהליך, הוא ווקסקור מעל 90 שם.
בדיוק, האזור של המשולש הירושלמי, שם ליד כיכר ציון, וכל האזור שם הוא אזור מאוד נמוך, לפעמים זה רק 2 קומות,
נכון.
או האזור ליד השוק, השוק כן. בכלל כל כולו הוא 2-3 קומות, נכון. זה מקום נמוך מבחינה עירונית, אבל ה-walk score שם הוא נכון. מרקש חכים.
נכון.
זאת אומרת, אין שום קשר או קשר הכרחי בין משהו שהוא דווקא גבוה לבין walk score גבוה או נמוך, או נגיד גם מנהטן, מנהטן מאוד גבוהה ו-walk score הכי גבוה כנראה שיש.
יש walk score ברוב המקרים שם מאוד גבוה, כן.
אז איך עושים את הדבר הזה? איך מתכננים ערים שבעצם גם ישמרו לנו על הבריאות וגם ישמרו לנו על חיי החברה? כי אתה בעצם אומר, נראה לי, שמעתי בין השורות, שזה טוב שאתה גר בבניין עם אנשים שונים ממך.
זה לא חייב בבניין, זה בדרך כלל אפילו לא עובד בבניין, זה עובד במרחק הליכה, אוקיי? וזה גם היופי בתכנון מסורתי, יש לך רחובות, שיש שם שתי חזיתות דומות בשני הצדדים, ויכול להיות רחוב אחד שזה וילות, ורחוב אחד שזה טאונהאוס, ורחוב אחד שזה אפרטמנטס, ובגב הם יכולים לפגוש משהו שונה. אוקיי? וברחוב אחד יכול לגור הבנקאי, ובצד שני את המורה שלו, ובצד שני את הילד שלו, ופה הגנן, וכולם יכולים לגור במחק הליכה, וזה תמיד היה כך, כי לא היה משהו אחר, היית חייב את זה. עכשיו אנחנו מתארים שונות שזה בן אדם, סוג אחד. כן, אפילו שהיום זה מאוד נחשב מתקדם להגיד, אין יותר צמודי קרקע. כן, הכל זה מגדלים, הכל זה H'ים, רק שאלה בכמה קומות אתה בונה אותם, אז אתה מחקת עוד פעם, עירוף אנושי אני קורא לזה, כן, לא שימושי. אתה עוד פעם מחקת, עכשיו אלה צריכים לנסוע לאלה, אם רוצים לבקר אחד את השני. כאילו זה גם, תכנון מסורתי הוא עירוב של סוגים שונים של רחובות, עם בינוי שונה, ודברים שונים, במרחק הליכה.
אוקיי, אז בעצם עד עכשיו נתנו לכם מין כזאת הקדמה לתחום הזה של תכנון ובנייה ועירוניות וקצת מה שחולה במערכת, ובשיחות הבאות אנחנו נעשה שיחות שהן יותר נושאיות, הן יתמקדו במחירי הדיור, בהתחדשות עירונית, בצורך הזה במכונית, בצורה קצת יותר עמוקה שאי אפשר להבין את זה, ואולי גם להתחיל לתקן. תודה אולי.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.